שלום לכולם, אנחנו ערב שבת פרשת והר בחוקותיי, פרשה מחוברת, שנה הבאה שנה מעוברת, אז אנחנו נלמד על בהר בנפרד ובחוקותיי בנפרד, וזה יותר כיף שיש שנה מעוברת.
לא רק זה, שנה הבאה זה גם 90 שנה לבחירת הרב זונה.
אז בכלל, אז בקיצור, יותר נחמד שיש רווח, ואפשר ללמוד על פרשת בהר בנחת, על פרשת בחוקותיי בנחת. אבל באמת, בהר בחוקותיי מאוד מחוברות, מכיוון שהם יחידה נפרדת או נבדלת מספר ויקרא. משום שספר ויקרא באופן עקרוני נאמר למשה, מתוך אוהל מועד, אילו פרשת בהר בחוקותיי נאמרה למשה בהר סיני, כמו שכתוב בתחילת הפרשה, וידבר השם אל משה בהר סיני למור, אז זה ממשיך עד סוף פרשת בחוקותיי, ששם מופיע פעמיים הפסוק, פעם אחת בסוף פרק ו, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין ישראל בהר סיני ביד משה, ופעם נוספת בסוף הספר ממש, בפרק כ"ז, ששם כתוב, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. כלומר, שבאמת ספר ויקרא, מה זה באמת? אפשר להגיד שספר ויקרא נגמר בשבת שעברה. הסיום של ספר ויקרא היה שרוגמים באבן את הבחור שהתקוטט וכילל. לא נעים לסיים ספר בצורה כזאת. אני לא חושב שבגלל זה עשו את זה, אבל יצא טוב שהכניסו לספר ויקרא את הסיומת של דברים שנאמרו למשה לא מאוהל מועד, כמו ספר ויקרא כולו, אלא שנאמרו למשה בהר סיני. ואם ירצה השם, אם נצליח, נראה בסוף שיש קשר יותר עמוק להר סיני, בין הפרשות, בהר בחוקותיי להר סיני. ועוד יש קשר בין פרשת בהר לפרשת בחוקותיי. והקשר הוא גלות וגאולה. אצלנו גלות וגאולה זה מושג לאומי. זאת אומרת, הנה, חזרנו לארץ לאחר מאות שנות גלות, שמכנים אותם משום מה, לא יודע למה, 2,000 שנות גלות. לא נדייק על המספר הזה, הוא לא ברור לי, אבל הוא בערך. מאות שנות גלות. והנה אנחנו עכשיו נמצאים בדורות של גאולה. אנחנו מפרשים בדרך כלל את המושג גלות וגאולה במושג של העם יצא מחוץ לארץ ישראל לגלות, והוא שב לארצו אל הגאולה. המושג הזה הוא מושג של פרשת בחוקותיי. כי בפרשת בחוקותיי כתוב, ואם בזאת לא תשמעו לי, ואז כתוב, ונתתי את עריכם חורבה, והשימותי את הארץ, ואתכם מזרה בגויים. אם עם ישראל לא יחיה תפקידו בארץ ישראל, אז הוא לא יישב בארץ ישראל, מאוד פשוט. באנו לפה בשביל תפקיד ובשביל ייעוד, ואם לא נחיה את הייעוד ואת התפקיד, אז אנחנו לא זכאים לשבת פה. אז זה גלות וגאולה של פרשת בחוקותיי. אבל המושג האמיתי, שכתוב בתורה על גלות וגאולה, כתוב בפרשת בהר. ושם הגאולה פירושה חזרת האדם הישראלי אל חלקת נחלתו בתוך ארץ ישראל. בפרשת בהר יש לנו גלות וגאולה לא של העם, אלא של היחיד. ולא גלות אל חוץ לארץ הכללית, אלא גלות מהארץ הקטנה שלי. חלקת האדמה, חלקת אלוקים, יש כזה מושג, חלקת אלוקים שהקדוש ברוך הוא נתן לי בארץ. זה מאוד מעניין. עוד לפני שמופיע המושג שכל העם עוזב את הארץ, בפרשת בחוקותיי, יופיע בפרשת בהר המושג שאני נאלץ לעזוב את נחלתי האישית שניתנה לי בעת חלוקת הארץ. אז אנחנו רואים, תודה יותם על המים, לא ידעתי שאפילו מוזגן, עכשיו שנתתי למים חמים אני רגוע. ברוך אתה אדוני ואלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ולכן עכשיו אני רוצה לקרוא את, לא זה בסדר, זה בסדר, שזה יש להם חמים. ולכן אני עכשיו רוצה לקרוא את פרשת בהר כסיפור. למרות שהיא פרשה של דינים, אנחנו נקרא אותה כסיפור. הסיפור הזה אפשר לקרוא כדור שלג המתגלגל בנפילה של האדם הכלכלית. ואז נחזור לתחילת הפרשה ונבין את סוד שנת היובל. ננסה להבין. אז מה שכתוב פה זה ככה. אני, אם היה לכם חומש כמו שלי, כלומר, חוזר ואומר, גדול, זה עולה הרבה כסף, אבל לא המון, וכן, שיש בו פרשיות פרשיות לפי המסורה, כמו שיש בספר תורה, אז היה לכם יותר קל לעקוב אחריי, ולכן עכשיו אני אסביר, אבל אתם תעקבו בראש, כי יש לכם לרובכם אותיות צפופות של חומש. אבל אתם... אני מסתכל בפרק קפה, פסוק קפה. פה מתחיל הסיפור. שלב א', פרק קפה קפה. וכי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. ובא גואל לא הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. הסבר. לכל אדם בארץ ישראל יש נחלה. בה הוא גר, בה הוא הקים את משפחתו, ובה הוא מעבד את אדמתו, וממנה הוא מוציא את היבול, אשר יספק לו את חייו. אדם חי מן האדמה. הוא מגדל בה את ה... דברים הנצרכים לקיומו. זה ביתו. זאת נחלתו. הוא קיבל אותה מיהושע בן נון. הוא קיבל אותה מפרשת פנחס מטות מסעי, שבה אנחנו נלמד לאלה תחלק את הארץ. ולפתע מגיע האדם למצב של כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. אחוזתו, שם מאוד מעניין. והוא, בגבות שהוא נהיה מח, כי ימוך. מה זה מח? אני. בגבות שהוא נהיה אני, הוא נאלץ למכור את אדמתו. בשלב הזה אני מניח שהוא לא מחר את כל אדמתו. אלא מחר נגיד אחוז מסוים מאדמתו, אולי 50% ואולי 80% מאדמתו, כדי להרוויח כסף, כי הוא נהיה עני.
זה לא
קשור לשמיטה בכלל. הוא נהיה עני. הוא נהיה עני. למה אדם נהיה עני? לפעמים לא באשמתו. ולפעמים, ואולי לרוב, באשמתו. מכיוון שהוא לא חי בצורה נכונה. בסדר? אומרים, היה לו עיניים גדולות, הוא קנה יותר מיני דברים, הוא לא התנהל נכון, וכו'. כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. אומרת התורה, המצב הזה הוא לא טוב. ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. עכשיו התורה בעצם אומרת, בעצם מה שהתורה אומרת, אני לא אקרא את כל פסוק ופסוק, אני אסביר את העיקרון. התורה אומרת, זה שלאדם מישראל אין את האדמה שלו, זה לא מצב תקין. וצריך לדאוג לביטול המצב הזה. ביטול המצב הזה יכול להיות באחת משלוש האופציות הבאות. אופציה ראשונה, שבא אחיו, אומר לו, אחי היקר, למה מכרת את האדמה? נחלת אבותיך? למה לא התנהגת כמו נבות הישראלי שעמד מול אחאב ואמר לאחאב, אני לא יכול לעזוב את לתת לך המלך את נחלת אבותיי. איך הלכת על הפתרון הזה? אני, יש לי כסף בצד. אני אוציא את כספי ואתן אותו לקונה ואפדה את האדמה. לזה קוראים גאולה. האדמה נגאלת מזר, אפילו שהזר הזה הוא יהודי. היא נגאלת מידו של האדם שזה לא אדמתו, והיא שווה אל האדם שהיה צריך לחיות בה.
ואני יודע ש...
עוד לא הגענו ליובל, אנחנו באופציה הראשונה. ויבוא הקונה ויגיד, אבל קניתי אדמה. יגידו לו, אבל קנית אדמה בארץ ישראל, על פי חוק התורה. לפי חוק התורה, גם אם קנית אדמה, ברגע שבא האח של המוכר ופודה אותה, אתה חייב לשחרר אותה. אז נכון, בהלכה כתוב שבשנתיים הראשונות הוא זכאי לבוא ולהגיד, תנו לי שנתיים לפחות לממש משהו מהקנייה שלי. כעבור שנתיים, הוא יודע שבכל בוקר יכול לדפוק, שלום, אני אח של פלוני, קח כסף. הוא יגיד, אין בעיה. אופציה שנייה, אם אותו, בוא נקרא לו שלומי, אותו אחד שמכר את האדמה שלו, אם הוא הצליח להשיג כסף, הצליח, שילם את החובות שלו, הצליח, אז לא יודע. אז הוא בא לקונה, הוא אומר לו, הנה השיג הידי, והוא פודה את הקרקע שלו, וגואל בלי אח שלו. ואופציה שלישית, כמו שאמרת, הקרקע נשארת בידיו של הקונה, הזר, וחוזרת אוטומטית, בלי העברת כסף, אוטומטית, חוזרת בשנת היובל. כלומר, בשנת היובל, האדמה שווה, האדמה נשארת תמיד, האדם שב אל האדמה שלו שהוא נטש אותה לפני 30, לפני 40, לפני 20 שנה במהלך ה-49 שנים שבין יובל ליובל. מה זה אומר על ערכם של הקרקעות, על הנדלן בארץ ישראל? מה זה אומר על הערך של הקרקע?
נמוך, אני עכשיו רוצה...
הוא נמוך, הוא מוגבל. אפשר בעצם להגדיר שבארץ ישראל אין באמת קניין קרקעות. זאת אומרת שהקונה שקנה את הקרקע שהיא לא שלו, הוא בעצם לא קנה קרקע. אלא מה הוא קנה? כי מספר, בסוג שמופיע פה, כי מספר תבועות הוא מוכר לך. כשאני קונה שדה, אני מסתכל על השעון של היובל. ואני אומר לעצמי, יש עוד 30 שנה ליובל. עכשיו אני עושה קניין, והקניין הוא כאילו לזכור, כמו זה לחקור, שדה ל-30 שנה. 30 שנה יש 30 זריעות ו-30 קציר. זאת אומרת, 30 שנות תבועה, זה הכל, זה מה שאני קונה. ולכן גם כשפודים שהאח בא לפדות, או שהשיג הידו והוא פודה, אז עושים חשבון וכיזוזים. השתמשת כבר 10 שנים, אז אני... וכולי, הבנתם את העיקרון.
יש לך עניין בכלל לקנות את השדה הזה, האח, אם בכל אופן זה נמדע ביובל?
בוודאי.
בכל אופן יגיעו לה מתישהו.
או! אתה בדיוק קלעת לדברי אור החיים הקדוש, שאומר שזה בדיוק הייתה הבעיה של האנשים שיושבים בגלות ואומרים, מה צריך להתאמץ לעלות לארץ ישראל? הרי בין כך, בין כך ובין כך תגיע הגאולה. זאת התפיסה שלך, שכנגדה יוצא אור החיים הקדוש בביקורת עצומה, וככה אני קורא לכם. אומר אור החיים הקדוש. אתם צריכים לחופף את ראשכם לשמוע את הצעקות של אור החיים הקדוש. המגדל שלא מצאתי בישיבה את האור החיים בלי המשר, אני צריך לחפש. הנה, פרשה הזאת ירמוז עניין גדול. ויודע כתוב כי גאולתו של הארץ, של המשכן, היא ביד הצדיק כאשר יהיה קרוב להשם, על דרך אומרו בקרובה יקדש, והוא יגאל ממכר אחיו, כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אח, והגאולה תהיה, איך יכול הצדיק להקדים את הגאולה? בהאיר, משמע אורי, בהאיר ליבות בני אדם, ואומר להם, אמר להם מי? האח שגואל, הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שולחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם? זולת, איך אתם יכולים לכם לשבת בחוץ לארץ? איך, אני באמת לא מבין איך יהודים טובים, שאני, לא, אין לי שום טיפת ביקורת עליהם בגלל שאני לא הייתי שם, איך יכול להיות שיושבים יהודים בברוקלין, חסידים מאנשי מעשה, קוראים את אור החיים על פרשת שבוע, ולא באים עכשיו לארץ. תראו מה הוא כותב. הטוב לכם כי תשבו חוץ, כלומר באמריקה, גולים על שולחן אביכם, ארץ ישראל, ומה יערב לכם החיים בעולם? בשביל מה אתם חיים? זולת, איך אפשר שיהיו חיים טובים? זולת החיים, איזה חיים? זולת החברה העליונה, חברה העליונה זה לשבת פה בחברה העליונה של המלאכים, של הנשמות, של ארץ ישראל, אשר הייתם סמוכים סביב שולחן אביכם, וימאיס בעיניו תאוות הנדמי... שנייה אחת, הוא אומר, ובזה יגאל השם ממקרו, ועל זה עתידין ניתן את הדין כל אדוני הארץ, גדולי ישראל, כלומר עתידים גדולי ישראל לתת את הדין, למה הם לא יקיימו את הפסוק, שככה האור החיים לומד אותו על דרך הסוד, ובא גואלו הקרוב אליו וגאלת ממקר אחיו, ובא גואלו זה... הצדיק שממהר את הגאולה. אחרי זה כתוב, ואם לא יהיה לו גואל והשיג על ידו, אז מסביר אור החיים הקדוש, שאם הקדוש ברוך הוא רואה שלא יהיה לו גואל, כי אין איש שמה לב, אין מנהל, אין מחזיק ביד אומה ישראלית להשיבה אלוויה, אל תגיד כי עבדה תקווה, ואז הקדוש ברוך הוא, אז יש איסורים שגורמים לגאולה. בקיצור, כי צריך לעבוד קשה. אז עניתי לך, ומה עניתי לך בעצם? שכשם שיש גלות של כל העם אל חוץ לארץ, כך בעצם יוצא דבר מאוד מעניין, שאם נחלתי היא במטולה, ונאלצתי למכור את נחלתי במטולה בגלל עוני, אז יש כאן חלק במטולה ששייך לי, שאני חייב לשבת בו. ומבחינה זאת, החלק הזה, הוא לא נמצא במקום שלו, הוא נמצא אצל איש יהודי, אבל הוא זר למקום הזה. וכאשר אני אפדה את אותה נחלה שלי במטולה, אז, אנחנו נבין את זה במשך למה, אז יש פה מצב של גאולה. כן? אם אני גר במטולה, אז מי זה שבט אני? יפה מאוד גילת. ישר כוח. זה עוד דן או נפתלי. דן התחיל במישור החוף, בנדד צפונה. זה יכול להיות דן, יכול להיות נפתלי. ישר כוח. טוב. לא, הוא אומר את זה, הוא אומר, על היהודים הגרים בחוץ לארץ, שהצדיקים צריכים לעורר אותם לשוב לארץ ישראל. וזה הוא אמר, כאשר לא היה שום סיכוי לחיות בארץ ישראל, הוא עצמו עלה לארץ ישראל. אבל מי גר פה בארץ? כמה אנשים בודדים. מה?
לא
אתה גר
במרוקו? הרוחם עלה ממרוקו לארץ ישראל. וחי פה שנה-שנתיים ונפטר. ולימד פה תורה את החידה. ככה המשיכה ששלת, כי החידה כבר פרס לכל... בסדר? אז... אז אמרנו ככה, השלב הראשון בדרדור הכלכלי זה שהאדם נמנץ למכור את אדמתו. שלומי מכר את האדמה שלו. השלב הבא, עדיין לא מספיק לו הכסף. אני מדלג פה על מכירת בית, עובר לפסוק למדי, פרק קפה, פסוק למדי, נאמר, וכי ימוך אחיך. כלומר, אני קורא את זה כסיפור, אמרתי לכם. אז אני קורא את זה כסיפור בהמשכים. עונה שנייה. שלומי, לא רק שמכר את האדמה שלו, אלא שזה לא הספיק לו. והוא עדיין אני. הוא באמת לא יודע להתנהל כלכלית. ואז מה שקרה, ומת ידו עמך. כלומר, הוא נהיה אני, לא, אין לו כרגע גם. והחזקת בו מצוות צדקה. מה זה מצוות צדקה? הלוואה. הלוואה בלי ריבית. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. נותן לו הלוואה. אוקיי. אבל השלומי הזה הוא כל כך לא יוצלח. עד שיש פרק הבא. אחרי שהוא מכר את האדמה, ואחרי שהוא כבר נזקק לצדקה ולהלוואות, אין ברירה. פסוק למנטט. וכי ימוך אחיך ונמכר לך. מה עושה אדם שכבר מכר את אדמתו, קיבל הלוואות וכנראה לא הצליח לממש את המצורה הנכונה, מה שנשאר לעשות זה למכור את עצמו לעבד. ונמכר לך. יש מציאות בתורה של אדם עברי, יהודי, ישראלי, שהופך לעבד. עבד עברי. יש עבד עברי פלילי, שזה עבד עברי שחייב הרבה כסף, זה בית דין מוכרים אותו. ויש, פרשה שלנו, זה עבד עברי שנמכר מעצמו. הוא אומר, אין לי כסף, אני לא יכול לחכה את משפחתי. אין לי כלום. יש לך תקנה. מה? זה על פי חז"ל, אבל אפשר לתורה קודם כל, בלי קשר לשמיטה. עכשיו, מה פירוש הדבר שהוא נמכר לעבדות? מה זה עבד? הרי אם אני עכשיו... למה אני לא עבד? אני עובד בישיבה, אני לא עבד. למה אני לא עבד? כי אני מקבל משכורת ממה שאני עובד. ואני, יש לי שעות חופשיות. עבד, פירוש הדבר שהוא האדון, כשאתה קונה עבד, האדון קונה, האדון קונה אותו, כאילו את גופו. בקנייה הוא משלם לעבד בוכתה של כסף. יכול להיות שזה יעזור לעבד לפרוע חובות, יכול להיות שזה, לא יודע. אבל באותו רגע, העבד שייך לאדון, שייך לאדון כמו עבד של פעם, הסיפורים. תעדור, תשקה, תגרף, תבנה, תלך, תחזור. מה? בסדר, אתה אומר בקטע טוב, בקטע טוב, אבל הוא עבד, בסדר, קנה אדון לעצמו, צריך לכבד אותו, אבל שימו לב טוב, וזה העיקר, בסדר, אז הוא ישן על קרית, והוא לא יהיה עבד כמו עבדים שהיו פעם בעולם, בסדר, אבל מה? מה הוא צריך לעשות כל היום? שימו לב טוב. להגשים את חלומותיו, את רצונותיו, את מאווייו של האדון. בני אמי ניחרו בי, שמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נותרתי. כלומר, זה מצב שהוא נוראי, שהאדם בעצם קם בבוקר, אתם אנשים חופשיים, אתם קמים בבוקר, מה אתם עושים עם הידיים שלכם ואלה הידיים? מה אתם עושים בעשר האצבעות שלכם? אתם הולכים ומוציאים מן הכוח אל הפועל את חלום חייכם. זהו, זה מה שאתם עושים בבוקר. נכון? אבל הוא קם בבוקר, והוא הולך להוציא מן כוח אל הפועל את חלום חייו, יכול להיות חלום טוב. יהודי, הוא יהודי טוב, יכול להיות שהאדון שלו הוא צדיק. אבל הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את חלום חייו של האדון שלו. מה עם החלום שלי? איפה? הזנחתי אותו מזמן. אני עבד עכשיו. וכי אמוך אחיך עמך ונמכר לך. אז נכון, כמו שאמרתם, לא תעבוד עבודת עבד, את לזלזל בו ותבזה אותו. ומה כתוב? מתי הוא יוצא לחירות? הוא עד עולם עבד. מתי בכל זאת הוא זה? זה מפרשת משפטים. אבל אנחנו פרשת בהר סיני. מה היא אומרת? עד שנת היובל יעבוד עמך, ויצא ביובל, ויצא ממך ובניו, ושב אל משפחתו. אז באמת חז"ל שואלים, מה היחס? זה נושא מרתק. אבל כעיקרון, עד היובל, וביובל, אז שימו לב לפגישה המעניינת. מה קורה ביובל? ביובל יש פגישה מאוד חמודה. אתם יכולים לראות את שלומי שלנו, שהוא בעצם בשנת היובל, האדון אומר לו, להתראות, היה נחמד איתך 30 שנה, לא יודע כמה זמן.
50, לא?
אם הוא נמכר, אם הוא מוכר, אנחנו מיד אחרי היובל. ואני מתעלם עכשיו מהתורה שבעל פה של 6 שנים. אבל יוצא ביובל, אמרו להתראות, הוא הולך בדרך, ופתאום הוא רואה אדמה עפה לה באוויר. הוא אומר, זאת האדמה שלי. הרי גם פעם הוא מכר, הרי בסיפור הראשון הוא מכר את האדמה שלו. ובפרק השלישי הוא גם מכר את עצמו. ועכשיו פתאום, תראו איזה יופי, הוא שב אל אדמתו. זה בדיוק כמו המצב של עם ישראל, אחרי הגלות, שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, והארץ מחכה לנו. כן, אז כמובן שהאדמה לא עפה באוויר, אלא הוא מכר את אדמתו. כשהוא מכר את עצמו, אז הוא סילק את עצמו לגמרי מאדמתו, הוא גר אצל האדון. האדמה שלי במטולה. מכר את עצמי לאדון ועמק ישראל, מיששכר. והנה עכשיו, בשנת היובל, אני הולך לי מעמק ישראל, לא דרומה, לירושלים, אלא צפונה, למטולה, שם נחלתי. ושם אני פוגש את הנחלה שלי, ש... מי עזב אותה עכשיו? קריש הנדלן! זה שקנה אותה, זה שמכרתי לו אותה. הוא עכשיו עזב אותה, וככה אני משתחרר והולך בחזרה לאדמתי. איזה נפלא זה. ומה קורה בעצם? המצב מתאפס, אפשר להגיד. בעצם אני חוזר אל ביתי. את מי אני פוגש שם? את המשפוחה. כי אנחנו גרים בנחלות. אני חוזר אל משפחתי. ושבתי מי של אחוזתו, ואיש ממשפחתו תשובו. אני חוזר את שורש חיי, ואני קם בבוקר ומתחיל לאבד את אדמתי שלי, ואני מתחיל להוציא את הכוח אל הפועל את חלום חיי. אבל יש פרק יותר קשה. שלומי הזה, הוא כל כך לא יוצלח, עד שלא רק שהוא מכר מאחוזתו, ולא רק שהוא נהיה עני בעצמו, ואת נצח להלוואות, ולא רק שהוא מכר את עצמו לעבד, אלא שגם אם הוא מכר עצמו בהתחלה, הוא מכר עצמו לעבד יהודי, וזה בסדר, כי האדון שלו הוא צדיק, הוא מאיר אותו לוותיקן. ומתפללים. אפילו האדון שלו קנה לו תפילין שרבנו אותם. אבל מה קרה בלא יוצלח הזה? הוא בסוף לא הצליח גם זה הסיפור, לא יודע מה קרה שם. הוא מכר את עצמו לגוי שגר בארץ ישראל. והוא קם בבוקר לכל צלילי הפעמונים של הכנסייה של הגוי. וזה מה שכתוב כאן, וכי תשיג יד, פרק כ"ה, פסוק מ"ז, וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומך אחיך עמו. כלומר, מה שקרה, שגר תושב, גוי שגר בארץ, והוא גר תושב, גר תושב, הכוונה, חי פה, חי פה, אין לו, לגויים אין פה נחלה. הוא חי פה. והוא, זה גוי שהתעצם פה מבחינה כלכלית, והוא קנה אותך, הוא קנה אותו כעבד, ונמכר אותו שלומי לגר תושב, עמך, או לעקר משפחת גר. אז יש מה זה עקר משפחת גר? יש כמה פירושים. אחד הפירושים שרשי מבין את בית, תסתכלו ברשי, שהוא נמכר לא סתם לגוי, אלא לגוי שיש לו מקדש אלילי. ומה שהוא צריך לעשות בתור עבד, הוא איש תחזוקה של מקדש אלילי. מה לעשות? אוהבת. זה מצב קטסטרופלי. מה רש"י כותב בעקר משפחת גר? מה רש"י כותב בעקר משפחת גר? מה, הרנתי שאתה מסתכל, מה אני עושה?
זה גר תושב גר, והוא תושב, כתרגמו, הרל תותה, בסופו נדח למדר גר תושב.
לא, לא, אתה תמשיך לעקר. דיבור מתחיל עקר. עקר. אין? עקר משפחת גר. מה, רע שלא מסביר?
משפחת גר.
אה, משפחת גר.
זה עקר. כשהוא אומר לעקר,
זה נמכר לעבודת הלילים עצמה. יפה. להיות שמה, שלמה.
ולא ללות, אלא לכתוב אישים לשמה.
כן. הוא ה... במקום להיות, הוא כמו דדי, אבל לא בישיבה, אלא בזה. לא, לא מזה בזיזול. במקום להיות איש התחזוקה, איש ה...
אב בית.
אב בית. של... יש הרבה שמות לזה. איש המשק, אב בית, איש התחזוקה. של... מה? במקום להיות של ישיבה, אז הוא של בית עבודה זרה. עכשיו...
רגע, אחד התנאים של גר תושב,
כן.
הוא לא יעבוד עבודה זרה.
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אין לי תשובה עליה. הפעם אין לי תשובה. יש לך שאלת מעולת, אין לי תשובה. בדיוק לפני 5 דקות חלטתי לשאלה הזו, תוך כדי הזו. שאלה טובה. איך יכול להיות שיש מצב של יובל, ויש מצב שגר תושב שלו. אבל, לשמחתי, השאלה היא לא עליי, אלא על רש"י. אז אני בחברה טובה. אתה צודק. בכל מקרה, לדעתי, אבל זה לא הפשט של עקר. עקר משפחת גר, הפשט הוא... אני לא זוכר מה, אני זוכר שמה ראיתי פשט. הכוונה, אבל למה צריך, מה זה הדוגמה המוזרה הזאת שהוא... הכוונה היא לבוא ולהגיד שאתה עובד לגוי, אתה בעצם עובד עבודה זרה. כי אמרנו שעבד מגשים את החלומות של האדון. ולכן חז"ל אומרים, עכשיו בואו נעביר את זאת פעם למישור הלאומי. חז"ל אומרים שיהודים בחוץ לארץ הם עובדי עבודה זרה. משום שבחוץ לארץ אנחנו לא חיים את עצמנו, אנחנו חיים את החוק האזרחי של חוץ לארץ, שהוא החוק האמריקאי, החוק ה... לא יודע, כל אחד, איפה שיש גלות. ולכן אנחנו בעצם לא בני חורים, לא עובדים של השם, אנחנו עובדים של שלטון אחר, אנחנו בעצם סוג של עובדי עבודה זרה. זה אולי מה שרצו להגיד כאן. בכל מקרה, שימו לב, לאן שלומי ידרדר, ועכשיו עבד בתוך נחלה, בתוך בית של גוי שעובד עבודה זרה, ואז אומרת התורה, בשיא החיות, אחרי נמכר, גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו, או דודו, או בן דודו יגלנו, או משאר בשרו, או משפחתו יגלנו, או השיג הידו ונגאל. עכשיו לא, לא מה שנקרא, לא עובדים על הגוי. וחישב אם קונהו, כן, סתם, היה מעניין.
איפה השיג הידו? זה מאוד תמוה לי. לפני רגע לא היה לו כסף,
כי אתה לא יודע מה זה נקרא הכנסה פסיבית. תלמד מה זה הכנסה פסיבית. בסדר?
הכנסה מהצד.
לא, פסיבית. תשאל את יותם.
טוב, אני יודע לבד.
אני לא יודע, אני צריך לתת. זכה בלוטו. שאלה, אבל זה שאלה טובות, כי גם אני שמעתי את זה. אבל אף פעם. איך משיגים כסף? אולי אשתו, לא יודע, לא ברור. נכון, ירושה זה יכול להיות. בכל אופן, בסופו של דבר, ואם לא יגאל באלה, ממש, סי, 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 לא יוצלח, בסופו של דבר, ויצא בשנת היובל, הוא ובניו עמו. ולכן הדבר הזה צריך להסביר לנו, מה קורה בשנת היובל? מה זה הסוד הגדול שנת היובל? ואתם מבינים ששנת העובד זה כל כך קשור לספירת העומר, כי זה בדיוק אותו מודל, וזה קשור להר סיני, שאנחנו הלכנו לפחות לפי התורה שבעל פה, אנחנו הלכנו בדיוק 49 יום מיציאת מצרים ועד שעמדנו לרגלי הר סיני, ויום החמישים שלנו היה בעצם מעמד הר סיני, שבו כתוב שהם הם שמעו את כל היובל, שהוא כל השופר בהר סיני. הקשר להר סיני ברור. מה זה שנת היובל? מה קורה שם? שהיא בעצם מחזירה את האדם אל אדמתו, שזה בעצם סוג של גאולה. היא מחזירה את ישראל לאדמתם. ובתוך ישראל מחזירה כל ישראל וישראל לאדמה המסוימת שלו. סוד העניין, וזה אני אקצר בקשר. יש כאן דבר מופלא ביותר. שנת היובל היא מוגדרת פה כשנת מלכותו של השם. הרי הנימוק לכך שאתה אמור לחזור, שאתה לא יכול להיות עבד, למה אתה, למה שלא יהיה עבד עולם? התורה מנמקת את זה ואומרת, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. וזה חוזר עצמו כל הזמן. כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם, לא ימכרו במכרת עבד. וזה התחילת הפרשה שכתוב, וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל לי, תהיה לכם, ושבתם מי שלחוזו ויש משפחתו תשובו. כדי להבין את זה, אני רוצה לקרוא לכם פרק שאתם אומרים אותו בכל בוקר ובוקר, אם אתם מקפידים להתפלל שחרית במלוא תפילת שחרית, ואתם אומרים פסוקי לזמרה, ואומרים ויברך דוד, אז בתוך ויברך דוד, שזה בעצם קטע מדברי הימים, אז שמה אם היינו אומרים עוד פסוק אחד, היינו מערכים תפיית שחרית, אז היינו אומרים את זה כל בוקר. ויבר דברי הימים א' כ"ט, ויבר דוד השם לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה השם אלוקי ישראל אבינו, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, והיושר והכבוד מלפניך. ואתה אלוקינו מודים אנחנו לך ומהללים בשם תפארתך. וכאן אנחנו עוצרים את התפילה. אבל אם היינו ממשיכים, אז כתוב כאן ככה. מי אני ומי ימי כי נעצור כוח להתנהג הזאת, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. ואז דוד המלך אומר פסוק יפה. כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו. כי גרים אנחנו לפניך. שנת החמישים היא שנה שבה יש הלאמה של כל הקרקעות, במרכאות. כל הקרקעות הולכות לאדון, היחידי. אל אחד, יחיד ומיוחד, היה, הווה ויהיה. ככה שרנו אתמול. הולך אליו, כי הוא האדון והוא בעלים. הוא בעלים הבלעדי. ומה אנחנו? גרים. בתנ"ך, במקרא, יש אזרח ויש גר. אזרח הוא אדם שיש לו בעלות על קרקע. ואילו גרים זה אנשים שאין להם קרקעות. בשנת היובל, הקרקע שייכת להשם. להשם הארץ. כמו שכתוב, איפה כתוב את זה? כי לי כל הארץ. כי גרים ותושבים. כי לי כל הארץ, כי גרים תושבים את הימדי. איפה מתגלה היסוד של כי לי כל הארץ? בשנת היובל. אז מה אנחנו? אם הארץ יחת להשם, אז מי אנחנו? מה אנחנו? גרים ותושבים אצל השם. כאן יש משהו מאוד 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 מופלא. שימו לב טוב. ולכם, זה יסתדר לכם מה שתמת. בדרך כלל, בנוהג שבעולם, כשמלך כובש אדמה, מההיסטוריה אנחנו יודעים את זה. אז אחד האלמנטים לשלוט על... כשמדינה, כשמעצמה כובשת מדינות אחרות, אחד האלמנטים לבטא שליטה זה הגליות. הגליות המוניות. תסתכלו בוויקיפדיה ותלמדו כמה זה היה בהיסטוריה. אנחנו יודעים על שתי כאלה בתנך, שכתוב, יש כמה בתנך, אבל שתיים שחשבות לעניינים. אחד, ההגליה של פרעה. כאשר פרעה הלאים את אדמות מצרים, אז כתוב, זה כתוב על יוסף, אבל יוסף עשה את זה מכוח פרעה. ואת העם העביר מקצה גבול מצרים ועד קצהו. מי שגר במטולה יגור באילת, ומי שגר באילת יגור במטולה. למה עושים ככה? כדי להתליש, משנה תלישות, את האנשים. התנתקות. אנשים לא, אנשים עוזבים את אדמתם. הם לא מחוברים אל האדמה, הם אין למקום חדש, הם נהיים חלשים, ואז המלך שולט בצורה יותר חזקה. כי כולם מרגישים שאין שום יציבות, כי נתקו אותם. ואילו היציב היחיד זה המלך. וככה עשה אשור, שאמרו חז"ל במסכת ברכות, הוא כבר בא סנחריב ובלבל את האומות. סנחריב עשה גלעות, לקח את האדומים וזרק אותם לשם ואת המואבים לשם, ולכן אין לנו יותר את העמים שהיו בימי התנ"ך, כי כבר הם לא יושבים על אדמתם. ואילו כאן קורה ההפך. מה קורה כשהקדוש ברוך הוא מולך? במקום להזיז אנשים, מה הוא עושה? מחזיר אותם. למה? זה שורש האמונה. אמונה בהשם זה לא אמונה באדון שנמצא מעלינו, חיצוני, ומכריח אותנו לעשות כאלה וכאלה מעשים. יש בשפה של המקרא, בשפה הדתית, ובצידור, ובתפילה, ובהתייחסות שלנו, אנחנו לפעמים קוראים לקדוש ברוך הוא מלך. אבל הקדוש ברוך הוא לא מלך. אבל אנחנו קוראים לו מלך, כי מבחינה מסוימת הוא מלך. כי הוא מנהיג, והוא מוביל, והוא אחראי, והוא פורץ לדרך, ואין ממחים בידו, והכל בידו. אבל הקדוש ברוך הוא לא מלך, זה רק משל. הקדוש ברוך הוא מצד אחר, הוא חי העולמים. הוא החיים הפועמים בעולמים. הוא החיות שלי, הוא נשמתי, הוא האני הפנימי שבתוכי. ולכן כאשר הקדוש ברוך הוא מולך עליי, זה לא מלכות חיצונית. אלא הפוך, זה כאילו שכשהקדוש ברוך הוא מולך, והקדוש ברוך הוא הנשמה של העולם. ותדמיינו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא הנשמה של העולם, והנשמה הזאת שולחת את זרועותיה להיות נשמת כל איש ואיש. יוצא לפי זה שכשהנשמה מולכת בעולם, אז כל הנשמות מתעצמות. הנשמות של כל אחד ואחד. ומה קורה כשהנשמה מתעצמת? אז האדם מרגיש דחיפה לחזור אל חלום חייו, אל ארצו, אל משפחתו, אל מקומו. וזה מה שקורה בתקיעת השופר של היובל. הרי שופר בכל מקום בתנ"ך זה קולו של השם. ולא נאריך בזה, כי בשביל זה יש את ראש השנה. או גם שבועות. השופר הוא קולו, קולה הפנימי של הבריאה הוא קולו של השם. וכאשר שמים שופר בתחילת שנת היובל, בעצם, מה אני שומע כשאני שומע את קולות השופר בשנת היובל? אני שומע את כל הנשמה הפנימית של המציאות, את קולו של השם. וכתוצאה מכך, הנשמה שלי מתחזקת. זאת אומרת, תהום אל תהום קורה. הנשמה הגדולה קוראת, אומרת, והנשמה של כל יחיד ויחיד מתעוררת, מצא מין את מינו ונאור. ואז הנשמה מתחזקת, והיא אומר, היא רוצה לשוב, הביתה. הביתה. הביתה משבתם איש אל אחוזתו. ואיש אל משפחתו תשובו. והכוונה היא, כמו שאומר הזוהר הקדוש, לשוב אל השורש, שורשי הנשמה. כלומר, יש 60 ריבו נשמות, ול-60 ריבו הנשמות יש 60 ריבו חלקים בארץ ישראל, וכל הברכה תבוא לעולם על ידי ש-60 ריבו נשמות, וכל נשמה זה חלום אחר. החלום שלי, שנובע מהנשמה שלי, שהוא החלום האלוקי שהשם נתן לי לחלום אותו, לא חלום שאני בוחר, חלום שהנשמה שלי יודעת אותו, שאני שואף כל חיי להשיג אותו, להבין אותו. החלום הזה צריך להתממש באדמה שלי, במטולה. שלומי, צא מכל השכחות, שכחת את האדמה שלך, וגם נגיד שאתה תהיה זה שקנת האדמה. יותם, מה אתה הולך למקומות שלו שלך? מה אתה כובש? די לכיבוש. תעזור, זה לא האדמה שלך. תחזור לאדמה שלך. ושלומי יחזור לאדמה שלו. וכל נשמה תגשים את חלומה על אדמתה בארץ ישראל. ואז מזה תבוא הברכה לכל העולם. המצב השלם הוא, ויש לנו בעצם שתי, יש לנו שתי גאולות. גאולה אחת היא שהעם כיחידה אחת עוזבת חוץ על הארץ וחוזר אל ארץ ישראל. מה לא ברור? איך אפשר לשבת באמריקה? בעידן שלנו, שאנחנו הולכים להיות לאט לאט מעצמה. ואלה כשהיינו יישוב עברי קטן. ועוד לפני כן, כשהאור החיים הלך בימים שעוד היו רק ארבע ערי הקודש, סגורות מסוגרות בתוך חומות, אז אור החיים הקדוש שלה, היו כמה צדיקים. אחר כך כשגדל היישוב, ונהיו חלוצים. טוב, זה כמה משוגעים. אנחנו נכון כמה המדינה. אבל היום, שכבר המדינה היא מעצמה, והיא זקוקה לכל היהודים, אנחנו תקועים בגאולה בגלל שאין קיבוץ גלויות. ולמה אני צריך פה ממשלה? לא בשביל חוקים דתיים, ולא בשביל... אני חושב פוליטיקה, כמו שהבנתם. ולא בשביל שיחנכו אותי, מי חנכו? תנו לעם ישראל לחנך את עצמו... תנו לנו, עזבו, אני רק רוצה שתרכשו את ארץ ישראל במלואה ותקימו לי עיר בבקעת הירדן, נסגור משם ואז נעלה להר ותביאו לי פה את כל יהודי ארצות הברית, זה הכל. ואז תבוא ברכה לכל העולם, אף אחד לא יאמר, איזה ברכה תהיה, כמו שכתוב, אם בחוקותיי תלכו ונדיג ישמכם בעיתם. יש תורה, התורה היא אינסופית. ואם תהיו אמינים בתורה, אז יבוא ברכה אינסופית. אבל צריך את היהודים, צריך את היהודים. בסדר? זה הכל. אז אם אתם רוצים ללכת לחוץ לארץ, תוכלו להצטרף לשליחות. אפשרות טובה לצאת לחוץ לארץ, אבל בהידור. ולהביא יהודים לחוץ לארץ. כל יהודי שבא לפה, כמו הצרפתים שיש לנו כאן בישיבה, זה פשוט שפע של אור וטוב. אם היינו מבינים מה קורה איתנו בישיבה מגור אריה, היינו גור, כל אחד מאיתנו היה לוקח, כל ארבע מהישיבה לוקחים אחד מגור אריה, ומחבקים אותו, ולא לא, לא, לא נותנים לו לחשוב אחרת, שהוא, הדבר היחידי שהוא רוצה זה, הם תמיד רוצים לעשות, ללכת לאגוז, ואחר כך להישאר בארץ, כן? אז זה מה שהיה צריך להיות. יש לנו שתי גאולות, גאולה אחת זה מחוץ לארץ, ארץ ישראל של כל העם. אחרי זה שמגיעים לארץ ישראל, כל אחד צריך למצוא את המקום שלו. למשל, אני הבנתי מבנזי שהוא רוצה לגור בשכם. יש לך תחות שכן של בנייה. סיכמנו שאתה תגור ביהודה ושומרון, אבל לא בבית אל. נכון? שבת שלום עוד לא?
הרב, גם יש פה עניין של מעמדות. אם לכל אחד יש קרקע ספציפית.
אז אין מה, אז כולם שווים.
אין מעמדות, כולם שווים.
נכון, בטח. אבל אני לא סוציאליסט פשוט.